שלום וברוכים הבאים לתוכנית השביעית של ספק סביר. היום יום שישי, ה-23 באפריל, ואיתי נמצאים ברק ניצן.
מה שבע?
ליאור הלוי.
אהלן.
אביב אור.
ערב טוב.
אירן אבירם.
נכון מאוד.
אני ירון אסה. כמו כן איתנו, שני אבני, מספקת תמיכת סאונד בלתי מתפשרת. והיום בתוכנית מחכה לנו ניסיון נועז של מדענים למנאז'טווה, כדי למנוע מחלות גנטיות. עדויות חדשות ומעניינות בנושא כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש שלנו, שאולי עומדות להרוס את התיאוריה הנוכחית בנוגע לאיך מערכות שמש נוצרות. הנושא העיקרי שלנו להיום יהיה כתות, איך הן פועלות, מה המנגנונים הפסיכולוגיים והשכליים שקורים בהם.
ולמה אנחנו אוהבים אותם.
אתם מוזמנים להצטרף לקאט שלנו.
אני בשתיים עכשיו.
בנוסף נתמקד על המנגנונים של הזיכרון האנושי. נסיים בסקירה קצרה על המפגש המאוד מצוין שהיה בחמדה, שבו ניתנו כל מיני הרצאות מדעיות וספקניות. בנוסף, כמו בכל תוכנית, יהיה לנו את פינות איפה טעינו, ואת פינת אמת או ספק סביר, שבה הפעם אירן יעבר את מוחנו בעובדות או בבולשיט מוחלט. ונתחיל בחדשות המדע, והפעם הזווית המדעית על מנאז'טווה. ליאורה?
אוקיי, אז מדענים בריטים יצרו ברים משלושה הורים. המטרה היא בעצם למנוע מחלות גנטיות. מכירים, הדבר הרווח והמוכר הוא שיש זרע, יש ביצית, ה-DNA מהזרע, ה-DNA של הביצית יוצרים בעצם גרעין, בתא, שהוא בעצם הופך להיות העובר. הביצית בעצם מביאה לא רק את הגרעין, אלא גם את הגרעין המיטוכונדרי. זה עוד מיטוכונדריה, זה עוד כל מיני נוזלים שעוטפים את הגרעין, ובעצם במיטוכונדריה נמצאות רוב המחלות הגנטיות. אז מה בעצם עשו המדענים? הם לקחו ביצית בריאה, שהמיטוכונדריה של הבריאה, וביצית אחרת שבה יש מיטוכונדריה דפוקה. מהביצית שבה יש את המיטוכונדריה הדפוקה הוציאו רק את הגרעין, הפרו אותה עם הגרעין של הזרע, ובעצם עכשיו יש לנו גרעין תקין. ובמקום להשתיל את זה חזרה בביצית שבה יש מיטוכונדריה דפוקה, השתילו את זה בביצית שבה יש מיטוכונדריה תקינה. וככה בעצם לקחו זוג הורים שהיה סיכוי להם להעביר כל מיני מחלות גנטיות לעובר מתוך המיטוכונדריה, ונטרלו את העברת המחלות הגנטיות האלה. מה שחשוב לומר זה שלא הולכים לשנות את המטען הגנטי של העובר.
רגע, אבל המחלות הגנטיות הן לא גם שהוא חלק מהגנטיקה המקורית שהייתה נוצרת באדם? איזה חלק יש לזה?
יש לזה חלק מזערי, אבל יש איזשהו 0.2% מהמטען הגנטי שעובר במיטוכונדריה. זה אומנם רק 0.2%, אבל יש לזה הרבה מאוד מחלות גנטיות נמצאות ב-DNA המיטוכונדרי.
וואלה.
וזה מגיע רק מהאימא.
כי האמת היא זה הגיוני, במחלות גנטיות שעוברות דרך הדורות ולפעמים מופיעות ולפעמים לא, אז יש את הנושא של הללים רצסיביים, שרק שגם האבא וגם האמא נותנים את אותו ההלל, אז הגן מתבטא
הופך לדומיננטי.
בדיוק, הוא הופך לדומיננטי, ואז המחלה הגנטית מתפרצת, וזה הגיוני שאם רק האמא נותנת את המיטוכונדריה, אז ברגע שיש בשושלת שלה את המחלה הגנטית הזאת, זהו, נדפקת.
יש לנו דוגמאות לאיזה מהמחלות הגנטיות נמצאות באחוזים האלה?
במיטוכונדריה, כלומר?
כן.
האמת היא זאת שאלה מצוינת. דוגמה, נורופתיה אופטית תורשתית של לבר. אוקיי? זאת דוגמה גם גנטית. אז הנה דוגמה למחלה שעוברת במיטוכונדריה שלהם.
יש פה משהו רציני בקיצור.
כן, הרעיון הוא שחשוב לומר, עוד לא יצרו אנשים כאלה, יצרו רק, הצליחו ליצור 36 עוברים כאלה, שהם הצליחו להגיע לחלוקה עד כ-100 תאים. משם הם כבר עוד לא ממש התפתחו, זה מאוד מאוד ראשוני, ומה שכן עשו, באוגוסט האחרון פורסם בנייצ'ר, שיצרו עוברים מחומרים גנטיים של קופים, ובמחקר הזה הצליחו ממש להוליד 4 קופים, קופים מקאו שהם היו בריאים מנקבות שהיו להם איזושהי בעיה גנטית שמהמקור שלה היה במיטוכונדריה.
פה עד כמה שאני מבין, זה לא שאי אפשר לגדל מזה ילדים, אלא מפחדים ורוצים לעשות עוד ניסויים, כי בניגוד לקופים, מהרגע שאתה תאפשר לעובר להתפתח ותוליד אותו, אתה לא יכול פשוט להרוג אותו ולהגיד, טוב, אוקיי, הניסוי הזה לא הצליח, כאילו...
לא באמת יודעים מה זה ייצור ומה... בדיוק, אז... עושים את הטכניקות בבעלי חיים גם להולדה, ומיישמים אותה לבני אדם ברמות הראשוניות.
ברור לך שעדיין תהיה פצצה פוליטית, אבל שירצו להתחיל לעשות את הניסויים עם בני אדם על הסיפור.
די, זה לא רק ניסויים עם בני אדם, פתאום יש לך שלושה הורים לילד, זה יהיה מזעזע בכל כך הרבה רמות.
ונעבור לתגלית מרישה שמאיימת על התפיסה המקובלת שאיך מערכות שמש נוצרות. מדענים מאוניברסיטת סנטה ברברה שחקרו מידע בנושא מערכות שמש חיצוניות הגיעו לכמה מסקנות ותצפיות מאוד מפתיעות שלא מתיישבות עם איך שאנחנו יודעים שמערכות שמש נוצרות. עד כה התגלו 80 כוכבי לכת חיצוניים למערכת השמש שלנו שמקיפים שמשות חיצוניות, ובגלל המגבלות הטכנולוגיות שיש לנו על לגלות כוכבים חיצוניים, הם רובם ענקי גז שמאוד מאוד קרובים לשמש שלהם, ועל ידי זה אנחנו יכולים לראות או שהם מסתירים את האור שלה או שהם ממש משפיעים עליה כבידתית. ובנוגע לתשעה האחרונים שהתגלו, יש כל מיני עובדות שהן די מפתיעות. עובדה אחת היא ששניים מהכוכבי לכת שהתגלו מקיפים את השמש שלהם בכיוונים מנוגדים. כלומר, אם במערכת השמש שלנו כל כוכבי הלכת מקיפים את השמש באותו הכיוון, שם במערכת השמש כוכב אחד הוא במסלול לכיוון ימין וכוכב אחר הוא במסלול לכיוון שמאל. עכשיו, זה יותר מסתם עובדה משעשעת.
זה בעייתי ממש.
התיאוריה הנוכחית שלנו איך מערכות שמש נוצרות מדברת על זה שיש דיסקית ענקית של אבק שהיא מתחילה להסתובב בהשפעת כוחות הכבידה של עצמה, ולאט לאט במרכז שלה נוצרת מסה יותר ויותר גדולה של אבק עד שהמסה הזאת מתקבשת לכוכב, ושאר הדיסקית שהיא מסתובבת מהכבידה הגרביטציונית יוצרת את הכוכבי לכת. הבעיה היא שבתיאוריה הזאת כל הדיסקית מסתובבת לאותה כיוון, אין שום סיכוי שיווצרו כוכב לכת אחד מסתובב לימין וכוכב לכת אחד שמסתובב לשמאל, ואילו פה יש מערכת שמש כזאת.
איך זה קרה, אירון?
אני לא יודע, אף אחד לא יודע.
מה האלטרנטיבה? עכשיו שהגישה, התיאוריה המקורית הכל כך אלגנטית של הסתחררות וכל זה, אם היא כבר לא עובדת, מה כן עובד? איזה אלטרנטיבה יכולה להיות כבר?
אז ככה, לא צריך לזנוח תיאוריה ברגע שיש איזושהי ראייה שסתרת אותה, זאת אנומליה. ואני מניח שעכשיו ישבו ויבדקו ויראו האם האנומליה הזאת נכונה או לא, האם היא מתרחשת בעוד מקומות. כרגע לאף אחד אין שמץ של מושג.
מגניב.
לדוגמה, אחת התיאוריות הייתה שזה פשוט אסטרואיד שנלכד בכוח כבידה, אבל היא נפסלה בגלל הגודל של העצמים האלה. אז אף אחד לא יודע איך הדבר הזה יכול להיות.
אני יודע.
כן.
אם היית קורא, אתה יודע, היית יודע שזה אחד הסימנים הראשונים לחזרתו של זין.
מצוין. אוקיי, אז זהו.
זה נשמע קצת כמו אמת או ספק סביר של אסטרונומיה.
כן. עכשיו, חשוב להבין.
ספק סביר בעיקר, לא האמת.
אלה תצפיות שנעשו, יכול להיות שהתצפיות דפוקות, שיש איזשהו משהו שהפריע לאור בדרך וזיהם אותו, יכול להיות שזה נקלט משהו אחר, יכול להיות שזה טעויות בחישוב, יכולים להיות הרבה מאוד דברים. אז יש פה הרבה מאוד סימני שאלה מעניינים, ונראה, יכול להיות, זה בדיוק האנומליות שמהם המדע מתפתח, סימני שאלה שמהם אנחנו מגיעים לתיאוריות טובות יותר, שמסבירות את העולם שבו אנחנו חיים טוב יותר.
זה ממש מגניב.
זו תהיה תקופה מעניינת.
זה מרתק.
I'll never forget that.
ועכשיו על כתות. כמו רוב הנושאים שנעסוק בהם, גם כתות לא מוגדרות באופן מדויק ומוחלט, אין איזשהו קו ישיר.
אנחנו עושים את זה לעצמנו כל הזמן.
מזוכיסטים שכמותנו. אין איזשהו קו ישיר שמפריד באופן חלק בין כת לבין פשוט קבוצה מאוד מגובשת. הדיון שלנו יבחן כתות מכמה כיוונים. אחד הוא מה המנגנונים באמת שמשמשים להכניס בן אדם לכת. מעבר לזה, מה המנגנונים שמשמשים להשאיר אותו בכת, בין אם זה מנגנונים מכוונים של הכת ובין אם דברים שקורים לנו במוח ובפסיכולוגיה שנוטים להשאיר אותנו במצב הנוכחי, ואיך כתות נוצרות.
הייתי אומרת שההגדרה אולי קצת וייג, אבל בכל זאת זה איזושהי קבוצה סגורה שיש לה אוסף אידיאלים, רעיונות, תורה כלשהי. היא בדרך כלל מבוססת על אמונה או דת, אבל לא בהכרח, לא הכל. ובדרך כלל, אחד המאפיינים הבולטים של כת זה שיש לה מנהיג אחד שמקבל יחס הערצה מסוים. אומרים שההבדל היחיד בין כתות נורמליות ושקטות ונחמדות לבין דת, זה פשוט מספר המאמינים.
עוד דבר שמבדיל כת מקבוצה שזה, זה בדרך כלל הכת היא מבוססת על איזושהי תרמית. בדרך כלל משתמשות בעונה לגרום לאנשים להצטרף אליהם, ומאוד קל להתקבל לקבוצה, מאוד קשה אם כמעט אפשרי לצאת מהקבוצה.
יש כתות שבהם ההצטרפות היא רב שלבית, כלומר אתה קודם מצטרף לאיזושהי פעילות שהיא תמימה, למה הכוונה בתמימה? היא מנותקת מהמטרה האמיתית של הכת, ולאורך זמן ככל שאתה נכנס יותר ויותר למנגנון, אתה גם נחשף יותר לעולם הפנימי וגם היא לוכדת אותך יותר.
עוד שיטה בעצם להכניס אותך לכת זה הנושא הזה של הקורסים, שאתה מתחיל מאיזשהו קורס כזה בסיסי ובוא נגלה לך את סודות וצפונות החיים ונראה לך איך אפשר להיות טוב יותר, מצליח יותר, שמח יותר, ואז אתה עובר את הקורס הראשון שהוא יכול להיות בסדר ואחלה קורס ובאמת מועיל לך לחיים, ואז השני הוא גם כמובן למתקדמים יותר ובוא תשלם עוד קצת ותראה, ולאט לאט אתה הולך ואתה נשאב לתוך זה, אתה הופך להיות תלותי בזה, אתה אפילו לא שם לב לזה, אבל אתה פתאום בקורס הרביעי או החמישי השקעת הרבה מאוד כסף ועוד לא ראית שקל, אבל אתה במין היי כזה ואתה במין חבורה שמאוד עוטפת אותך כל הזמן.
רוב הקורסים האלה בנויים בצורה כזאת שמביאים אותך לאיזושהי רמה אמוציונלית מאוד גבוהה, בין אם חיובית או שלילית או שניהם גם יחד, אתה יודע, ישברו לך את כל האגו, יתחילו לרדת עליך ולקלל אותך, כל מיני דברים, טקטיקות.
כן, כן, יש דעות איזה שלפעמים בקורסים האלה ממש מקטינים אותך והופכים אותך לסוג של אפס, כדי לגרום לך ועכשיו נעזור לך להגיע למשהו טוב יותר, להיות בן אדם טוב יותר, תראה אותנו, אנחנו אנשים טובים יותר.
בכל מקרה, אתה לא יוצא אדיש מדבר כזה בכל אופן, זה הרעיון.
בנושא שהקורסים הראשונים הם באמת מועילים ותמימים, אני אישית לא הייתי, אבל יש לי חבר שהיה בשני הקורסים הראשונים של הסנטולוגיה.
הוא עבר אודיטינג?
הוא עבר אחרי הקורס השני, ואז הוא יצא מזה.
אחרי הקורס הוא עשה.
כן.
אוקיי.
שני הקורסים הראשונים הם מעין קורסים עסקיים, הם מלמדים אותך איך להתמודד יותר טוב עם משברים בחיים.
זה קשור לדרך אל האושר?
לא.
שם הוא הגיע לזה?
לא. שום דבר וובו, אלא באמת דברים, כאילו, אתה יודע, עצות פרקטיות שהיית יכול לקרוא במדריך עסקי לזה, איך להישאר מרוכז באופן יותר טוב, להתכונן למשימות באופן יותר טוב. קורסים נהדרים, ממה שהוא סיפר לי עליהם, זה נשמע כמו קורס שהייתי שמח לעבור בעצמי. אך, באמת, אבל מה שהיה שזור בתוך הקורסים האלה לאורכם, pre-coursers נגיד, זה ככה רמזים להמשך. כלומר, אחרי שלימדו אותך איך להתכונן טוב לרגעים בחיים, גם זרקו לך איזה מקל בין הגלגלים ואמרו לך, ועכשיו תיזכר באירוע טראומטי מהעבר שלא עשית בו את זה, ונכנסו איתך באמת לרגעים האמוציונליים החזקים האלה, ומשם זרו את הזרעים להמשך.
אני חושב שאתה לבן אדם, על התהליך שעובר עליו, שהוא מגיע לקאט, אז הוא מתחיל, אתה יודע, לתפוס אותך באיזשהו מצב בדרך כלל לחוץ מסיבה, או ירוד מסיבה כזאת או אחרת. או, לא יודע, עולים עליך, או סתם רואים עליך, או מוצאים אותך במקום ש...
או שהם פונים לכולם, ומי שנתפס.
בדיוק.
שיטת מוצא.
הם מדברים אליו לנפשו ואומרים שיכולים לעזור לו אם זה כלכלי, אז יכולים אולי לעזור לו באופן כלכלי, באופן רגשי, התפתחות רוחנית, כל מה ש... כל הבאזוורדס, כל מה שעובד. ומשל להביא אותו, כשהוא מגיע, הוא ישר נעטף כולו באהבה אינסופית.
תשומת לב.
תשומת
חברים
לב.
חדשים שהם חברים טוטליים שלו מהרגע הראשון.
כן, מחבקים וכולם נותנים לך תשומת לב. ופשוט נותנים לך איזושהי חוויה שהיא נהדרת ומספרים לך רק את העיסוק השטחי בדרך כלל ואת כל המסרים החיוביים ובאותו יום, יומיים זה יכול להיות גם שיש, ככה זה יימשך till they got you.
אחד הדברים גם שבהתחלה הם עושים מאוד מהר, זה הם, בשביל לנטרל את ההשפעה של החברים שלך, או של אנשים שמכירים אותך, אז הם הרי אומרים שיש להם איזשהו כוח ואיזשהו עוצמה, ואז אומרים, תקשיב, החברים שלך יספרו לך שאנחנו קאט, הם כאילו מנבאים במרכאות כל מיני דברים שיקרו לך מול העולם הקרוב אליך.
It's easy psychology.
אכן, אבל זה עובד. כשאתה במצב מצוקה כזה או אחר, זה עובד.
לא רק זה, גם עצם התחושה שאתה חלק ממשהו גדול יותר, הרבה מאוד פעמים, היא תחושה מאוד טובה. גם אם המשהו הזה הוא קשה, גם הרבה פעמים הם אומרים, זה יהיה מסע קשה, זה יהיה מסע כואב, הם לאו דווקא מבטיחים לך את הטוב שבכל העולמות.
להפך בכך, הם מגדילים את היוקרה שלו.
כן,
אתה יותר ייחודי אם תצליח לעשות את זה, אתה יותר גבר, אתה אחד מאיתנו, אנחנו קבוצה מאוד קטנה ואקסקלוסיבית.
מצליחים להביא אותך למקומות שיש קבוצה גדולה ויש כולם באופוריה, כולם באיזה היי מסוים וזה מדביק אותך, אתה נכנס לזה, אתה חלק מזה.
רק רוצה להגיד, זה נשמע כאילו שצריך להיות מאוד מתוחכם כדי לעשות את הדברים האלה. בתכלס, בני אדם מתוכנתים כדי להגיב ככה. כשאתה בתוך קבוצה גדולה והקבוצה מתנהגת באיזשהו אופן והקבוצה קשובה למי שמולה, גם אתה תהיה שם. ברמה האישית שלי, אני הייתי בארגון בשם Humanication, שזה אוף-שוט של IM בישראל, ושם גם עברתי כמה סדנאות, והסדנאות ממש הולכות על זה, אתה בקבוצה, ומדברים תמיד על הקבוצה, אבל עדיין גורמים לך להרגיש מאוד מיוחד, וגם שם נותנים לך כלים מאוד טובים לחיים, אני מאוד מרוצה מהכלים שקיבלתי בהם, אבל מהר מאוד החשיבה הקבוצתית נכנסת, ואתה הקו בין הכלים הבסיסיים שאתה לוקח משם, לבין האווירה הכללית שהם מנסים לשדר מתשטש, וגם אם אתה רוצה וגם אם לא, אתה פשוט יוצא עם זה, כמו שדיברנו על הקטע של קונספירציות, ואביב נתנה את המחקר של, לא, גם כשאתה יודע שזאת קונספירציות, ואתה מגיע לשם עם כל הכלים הביקורתיים האלה, עצם זה שאתה נחשף לחומר, עושה איזשהו קליק בראש שלך, אז אותו דבר גם בדברים האלה, עצם זה שאתה בסיטואציה הזאת, ואתה בקבוצה, ומתנהל איזה משהו מסביבך, ואנדרנלין זורם לך בגוף, מכניס אותך למצבים האלה.
הרגשת שיצאת כאילו מהמפגשים האלה או ממה שלמדת ואשכרה החיים שלך השתנו בעקבות זה או שזה...
הרגשתי שחלקים מהחיים שלי השתנו בעקבות זה, כן. זה פג כעבור ששנתיים, היה שנתיים שעד כמה שאני מבין הייתי באדם די נוראי להיות מסביבו כי כל הזמן...
אני הרגשתי שבמהלך השנתיים האלה אתה השתנית, כן, בהחלט. כן. אתה התעסקת בעיקר בדבר הזה.
כן. ושוב, כאילו, אני כל הזמן חשבתי לעצמי, אני עדיין מאוד מדוד, אני לוקח משם רק את הכלים שאני רוצה, אבל עצם זה שאתה בתוך הקבוצה הזאת, החשיבה שלך פשוט משתנה, היכולת שלך להפעיל חשיבה ביקורתית על התחומים האלה, היא פשוט נשחקת.
כן, זה אנשים שהם פחות חזקים ממך. מזה זה מתחיל, הנה זה דברים טובים, הנה זה משפיע לי על החיים, הנה זה עושה אותי אדם טוב יותר, הנה אני מצליח בדברים יותר.
זאת בדיוק הנקודה שאני רציתי להדגיש. זה לא שאני באדם כל כך חזק, בגדול יש לי חשיבה יותר ביקורתית מהממוצע, נניח, אני לא יודע כמה ביקורתית וזה, וגם עליי, למרות שהייתי משוכנע לגמרי שאני ביקורתי כל הזמן ועושה הפרדה כל הזמן, I was totally suckered in.
כן, אבל עובדתית אתה לא...
שנתיים אחרי זה יצאתי משם.
אני בטוח שעובדתית מאות אנשים לא בקע, זאת אומרת, רוב האנשים שנכנסים לתוך הדברים האלה לא נשארים שם. לא צריך את רובם שישארו, צריך כמה.
כן.
כמה שאתה חושב שאתה ביקורתי, זה אף פעם לא משהו שטוב ללכת איתו.
כן, כן. כמו שמדענים חושבים שהם, לא יודע מה, ביקורתיים, ולכן פסדו מדע לא יעבוד עליהם, ועדיין יש מדענים שעוברים לכיוון פסדו מדע.
אולי ספציפית בגלל זה. אומרים שקוסמים אוהבים להגיד שמדענים הם הקהל הכי נהדר.
כן.
אז ככה, יש משהו שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה. הרבה אנשים, או גם אני חשבתי עד לאחרונה, שמה קורה כשאתה בקבוצה גדולה, ונניח יש את האפקט עדר הזה של חשיבה קבוצתית. חשבתי שמה שקורה זה שאתה מסתכל על איזשהו משהו, ואתה מגבש לגביו דעה בראש, ואז בגלל שלא נעים לך, או לחץ קבוצתי, או לחץ פסיכולוגי, אתה הולך יחד עם העדר למרות זאת. כאילו גם אם אתה לא ממש נהנית מההרצאה, מספיק שמספיק אנשים אמרו לך, מה, לא נהנית? הייתה הרצאה נהדרת, ובגלל שלא נעים לך, אתה תסכים איתם. יש שורה של מחקרים שמצביעים על זה שדווקא משהו הרבה יותר עמוק קורה שם, גם בדברים עובדתיים לחלוטין, כמו חוויות פיזיות שמדברות על צורות שאתה רואה ואורחים שאתה רואה וכו'. מספיק שאתה נמצא בקבוצה מסוימת שמביעה דעה מגובשת לגבי מה שאתה אמור לראות בעולם הפיזי, ברמת התפיסה החושית אתה תתפוס את זה כמו הקבוצה. כלומר, זה לא שאתה תראה משהו שונה מהם ואז תגיד, לא נעים לי, לא זה, אז אני אגיד את אותו דבר כמוהם. המוח שלך יגיד לך שמה שאתה רואה זה מה שהקבוצה רואה כבר ברמה הזאת.
אז רק כדי להעביר, זה ההבדל בין לחץ רבתי לבין אפקט העדר. אפקט העדר כן. הוא התופעה הפסיכולוגית, לחץ רבתי זה תופעה סוציולוגית, והם באמת שונים.
כן.
זה התחלה, זה איך הם מכניסים אנשים לכתות, ואחרי זה, זאת אומרת, ככל ש... עם עוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, אם אתה לא יוצא מזה בשלב מסוים, אתה לא אומר, סליחה, 1,500 שקל זה אולי קצת יותר מדי לשלם בשביל יומיים וחצי שמכניסים לי את השטויות האלה למוח, אז כבר נעשה קשה יותר ויותר לצאת מזה.
כי גם קשה לך להודות בפני עצמך שטעית, שזה שוב תכונה אנושית מושרשת.
אז אתה גם נמצא במקום והשיטות משתנות, זאת אומרת שאתה כבר חלק וכבר לחדו אותך, ואתה בתוך הקאט, אז מתחילות שיטות שהן קצת שונות, כמו הנושא של שליטה באינפורמציה, שמעכשיו רק מאיתנו אתה מקבל מידע, כל מידע שאתה מקבל מבחוץ הוא מוטעה. עוד דבר שעושים אותו בצורה מאוד חזקה בקטות, אחרי שאתה כבר חלק, זה הנושא הזה של הלשנה. שאני מסגלה למישהו שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלי משהו, ופתאום המנהיג מגלה את זה ויודע את זה. עכשיו, זה לא בגלל שחבר הקאט שבר את האמון שלי, מה פתאום, הוא איתי, הוא בקאט, אלא בגלל שלמנהיג או לגורו הזה יש באמת איזה שהם כוחות על, והנה עשיתי טעות, והנה אמרתי משהו אסור בקאט, ויודעים מזה.
עכשיו שוב, זה ספקטרום, יש קאטות שהן יותר משתלטות, יש קאטות שהן פחות. בגדול מספיקה התחושה הזאת של אני חלק מקבוצה מיוחדת, ומספיק שאומרים שם פעם פעמיים, תשמע, אלה מבחוץ לא באמת יכולים להבין את העומק של הדברים שאתה עובר פה, מיידית זה גורם לך לבטל כל מי שקורא תיגר על האמונות שלך. מה גם שגם ככה המוח האנושי פחות או יותר מבטל כל מי שקורא תיגר על האמונות שלו, אצל רוב האנשים. זה לקחת נטיות אנושיות מאוד בסיסיות ולהקצין אותם כדי לשמר על המנגנונים הפנימיים האלה.
זה לא רק זה, אחרי שהצליחו למכר אותך על התחושה העילאית הזאת, גם של האהבה מכל החברים, אז מאוד קל להשתמש בזה כאמצעי הרתעה. כל אי הסכמה הכי קטנה עם התורה מסיני, מלווה בהתנתקות מוחלטת בבוז בצורה קיצונית. אתה לומד מהר מאוד, גם אם אתה לא מסכים, ויש גם כמה עדויות כאלה שקראתי, שהם כן היו בתוך הזה לאורך שנים, והיו כמה דברים שממש לא הסכים אותם, הם לא פתחו את הפה, הם לא רצו להסתכם בלאבד את החברים שלהם.
אז זהו, זה גם מלווה בזה שמנתקים אותך מהחיים הקודמים שלך, או מהמשפחה שלך, ואם עכשיו גם אנחנו ננתק אותך מאיתנו, ולא נאהב אותך בגלל מה שאתה אומר, אתה נשאר מאוד לבד. הפגיעות שלך היא כפולה.
זה כמו בטירונות, צריך לפרק כדי לבנות מחדש.
כן, בצלמם ובדמותם. עכשיו, יש באמת כל מיני סוגים של קטות, כמו שאמרנו זה ספקטרום, ובגדול הבחנה אחת שמאוד חשוב לעשות זה בין קטות הרסניות לקטות שהן לא הרסניות. למה הכוונה? יש הרבה ארגונים אולי, אבל הרבה פעמים מתייחסים אל הארגונים האלה בתור קטות לא הרסניות. כלומר, אתה שם, אתה בזהות מאוד עמוקה איתם, אבל הן לא מנתקות אותך באופן הרסני מהחיים שלך, הן לא גורמות לזה שאתה תלוי בהם באופן מוחלט, אתה לא מבזבז את כל ההון העצמי שלך ומזרים אותו לקט עצמה. לעומת זאת יש את הקטות המאוד אלימות, אלימות במרכאות כפולות, או לפעמים לא כל כך במרכאות כפולות, שהן פשוט שואבות אותך אליהן, לוחדות אותך ובתכלס פשוט מוצצות אותך עד הלשד ממשאבים כלכליים, חברים, קשרי עבודה, קשרים אחרים, ואם תתנתק מהם אז פשוט אתה תגלה שהחיים שלך נגמרו במובן כזה או אחר.
אתה יכול גם לגמור את החיים שלך בתוך הקט. אני חושב על למשל ג'ונסטאון וקורש בווייקו.
כן, כל המסתגרים ששמים כסף וכולי.
פשוט עושים, אתה יודע, התאבדות המונית, וגם אתה יודע, בגלל שילדים עוד לא יכולים להגיע, הם לא בשלים מספיק של לבחור את הבחירה המוצלחת, מוציאים אותם להורג.
כמו מצדה יש יום ברור אגב.
כן, כן.
זה גם. אני רק רוצה להגיד, קטות גם לאורך זמן, ככל שהן צוברות כוח ותאוצה, הרבה מאוד פעמים הן עוברות מהפן ההרסני של הספקטרום לפן דווקא לא הרסני.
דת.
ככל שהן... מה?
הדת מתנהגת כך.
זהו, בדיוק. כי ככל שהן נהיות יותר גדולות, המנגנונים הבירוקרטיים יותר גדולים, צריך לחלוק כוח עם יותר אנשים, יש שם איזשהו גורם ממתן. דוגמה שאני מאוד אהבתי לזה, דת המורמונים בארצות הברית היום, היא התחילה ממש כמו קאט. יש איזה בחור בשם ג'וזף סמית, שטען שהוא מצא לוחות מוזהבים עם דבר האל החדש, בסיפור מגוחך לחלוטין, וב-50-70 שנה הראשונות של הקיום של הארגון הזה, הוא ממש התנהג כמו קאט. אנשים היו מחויבים להעביר את כל הרכוש שלהם לג'וזף סמית, כמובן שהוא שכב עם כל אנשים בקבוצה, והוא שלט בהם, והיה ממש את כל הסממנים הקטלניים של קאט, אבל לאורך זמן, ג'וזף סמית מת, היה מאבק ירושה, מועצת שליטה, וזה לאט עבר את התהליך התמתנות, עד שזה הפך להיות ממש דת מן המניין, אומנם מטופשת להפליא, אבל עדיין דת.
טוב, אז מה רע בעצם? מה הסיפור? למה אנחנו מדברים על זה? מה הקטע?
הסיפור הוא כזה, בתור דבר ראשון, קטות יכולות להיות מאוד מאוד מסוכנות, ומעבר לזה שהן מאוד מסוכנות, יש אנשים, כמו לדוגמה אני, שחושבים שגם כשהם ייכנסו לתנועות מסוימות, יהיה להם את הצלילות המחשבתית לבוא ולהסתכל עליהם מהצד כצופה, ולקחת מהם רק את הדברים הנכונים. וזה מאוד חשוב, שוב, אני תורם פה מהסיפור האישי שלי, עצם העובדה שיושבים בחדר ומקבלים את המסרים האלה, עושה איזשהו קליק במוח ומשהו בתהליכי המחשבה והחשיבה הביקורתית משתנים. אז צריך להיות מודע לזה.
אם אפשר לחדד את זה, אז יש הרבה מאוד תפיסות מוטעות כאלה לגבי קטות. קל להזהות את האנשים שהם בקט, הם מלאות באנשים חלשים, כל מיני קוקויים, אנשים סובבים כאלה, וזה לא, זה כל בן אדם, זה יכול להיות בן אדם שעובד איתך, שהוא יושב לידך והוא בקט, ואתה בכלל לא מודע לזה, ואתם בקטע של חברים, הוא מתחיל לספר לך וכולי וכולי, והוא יכול לסחוף אותך לשם.
שוב, לפני 4 שנים זה הייתי אני.
לא דיברנו על יציאה מקט.
יציאת מצרים.
זה בדרך כלל קורה הרבה.
כן, לרוב אם כבר יוצאים מקט, מעט מאוד אנשים יוצאים מקט באופן עצמאי, כלומר שהם מתעוררים יום אחד ומחליטים לצאת. יש כאלה, אבל לא הרבה. לרוב מה שקורה זה באמת הורים מודאגים או חברים מודאגים שממש מגיעים בקטות היותר קיצוניות ללחטוף את הבן אדם מהקט ולהביא אותו למה שנקרא דיפרוגרמר, כלומר בן אדם ששם אותו בסביבה הפוכה לזאת שהייתה של הקט, ומה שעושה לו סוג של גמילה, כלומר מכניס לו שוב פעם אינפורמציה מהעולם החיצוני. אין פה איזה משהו מיסטי או זה, זה פשוט לשים את הבן אדם בסביבה מבודדת מהקט, להראות לו שיש לו למה לחזור כמו הורים, משפחה וחברים, ובגדול לתת לו תחושת זהות עצמית נוספת בנוסף למה שהקט הכניסה לו.
איזה אפיון מאוד נחמד מסדך על הדיפרוגרמינג, בדרך כלל תהליך הרבה יותר אלים שהוא בעצם משחזר בהרבה מובנים את השיטות של הקאט.
כן, הם כבר לא, הם די הפסיקו לעשות את זה מאז שטבעו אותם על כך שהם חטפו אנשים ועשו להם דברים.
זה גם עולה מלא כסף לזכור צוות שיחטוף את הילד שלך.
עכשיו זה מה שנקרא exit counseling, שזה כמו דיפרוגרמינג, רק קצת פחות אלים, קצת יותר עדין, נחמד, תראה איזה אנשים נחמדים אוהבים אותך, אולי כאילו תנסה קצת לחשוב על מה הקאט הזאת עשתה באופן יותר רציונלי, תזכור שאתה נהדר ויש לך דברים קסומים משלך.
ואתה חושי לבוא וללכת.
כן. אבל גם אחרי שיצאת מהקאט, אפילו אם עברת את כל הטיפולים הפסיכולוגיים האלה, זה כל כך כל כך קשה לחזור לחיים נורמליים, אחרי שבמשך ימים או שבועות או שנים או עשרות שנים, מישהו אמר לך איך לנהל את כל היום שלך, החליטו עבורך את כל ההחלטות, כל החברים וכל המשפחה שהייתה לך הייתה רק האנשים שבדוח הקאט הזאת, עכשיו לצאת החוצה ולחיות חיים אנושיים נורמליים, זה מעט מאוד אנשים מצליחים לעשות את זה כמו שצריך עד.
סוג של פגיעה נפשית שלא תמיד אתה מצליח להחלים ממנה.
אז אני אתן טענת נגד שאני מכיר היטב. זה אנשים בכל זאת נכנסים לקטות ועושים את הדברים שהם עושים מתוך בחירה. למה לא לתת להם לעשות את זה? תן לאידיוטים להיות אידיוטים.
קשה לי להאמין שיש נשים, סליחה. אני אסתכל על קטע של נשים, בהרבה קטות מנצלים נשים בצורות כאלה ואחרות. קשה לי להאמין שאישה, אני מדברת מהפן הנשי שבי, באמת באמת רוצה לחלוק גבר אחד עם עוד 50 נשים, או באמת באמת מוכנה לתת את הבת שלה בת 12 או בת 17 לאבא, לזה שהיא גם שוכבת איתו, שהיא תהיה חלק מהמנגנון הזה. קשה לי להאמין שזה נעשה בצורה טובה ומודעת.
זה לא משנה דבר, אני מצטער, אני די בטוח שזה נעשה בצורה מודעת ומלא אגב גאווה.
קשה לי להאמין שזה בא מרצון נטו חופשי וללא שום
תופיעה. לכן זה נקרא שליטה מוחית. זה הופך לרצון.
אבל אם היא תשב ותחשוב על זה רגע ותבין ועובדתית,
אני ממש לא, אני לא מסכים איתך. הדברים שאת אמרת רגע יצאו מתוך שטיפת מוח שאת עברת של התרבות שבה את חיה, וגם אני וגם ברק וגם כולנו. אין כאילו, אני גם אנחנו חושבים שדברים הם טובים או לא טובים מתוך התרבות שבה אנחנו גרנו.
כן, אבל את הבת שלי שאני אתן לזה שהוא האבא שלה, ואני אעשה את זה מתוך רצון.
אני מסכים איתך לגמרי, לא לעשות את זה. אני איתך, בוודאי. אבל אחרי שתעברי את שטיפת המוח, את לא תהיה איתך. את תחשבי אחרת.
לא, אני אעשה את זה באותו רגע מתוך אהבה גדולה.
לא משנה, יכול להיות שיש לך סיבה לטעמך שהיא טובה מאוד, שהיא לא קשורה לשטיפת מוח. It doesn't matter, the point is שאם את רוצה להכריע שפה יש איזה אילוץ, את צריכה להראות את זה.
זהו, אז כאילו פה באמת יש בעיה גדולה, כי זה ספקטרום של דברים, וברגע שמנסים לצאת מולם באופן קטגורי, אז אפשר באמת להגיד שהחינוך של ההורים הוא סוג של קאט. לא, אני מדבר עכשיו במלוא הרצינות.
כן, בוודאי.
ואם אתה, מה, רגע, יש אנשים שגדלים בחברה שבו מהיום שבו אתה נולד, אתה מובטח למישהו מהצד השני אולי, ומה, אוקיי, אני חושב שזה רע, אבל זה הערכים של החברה הזאת. קו אחד שהוא ברור מאוד משפטית, זה ניצול של קטינים, זה קו שאפשר ומותחים. לדוגמה, במקרה של יגאל רצון, על זה תפסו אותו, על אונס בכפייה ועל ניצול של... גואל רצון, מה אמרתי?
יגאל.
אה, סליחה. יגאל
אמיר, זה משהו אחר.
לא, לא, של גואל רצון, אז על זה באמת תפסו אותו, על אינוס, מקרים בודדים שהיו של אינוס בכוח, ושל ניצול קטינים.
יש שם גם סעיף של עבדות, שזה פעם ראשונה בארץ שמשתמשים במונח המשפטי של עבדות.
כן, לדעתי זה ייפול, אגב.
בסדר, אבל זה פעם ראשונה שמגישים כתב אישום על עבדות, זה משהו מאוד חמור.
אז זהו, והשאלה זה באמת איפה עובר הקו בין מה שהחברה מסוגלת להכתיב לאנשים לגבי הבחירות שהם עושים, לבין מה שאנשים בוחרים, כי באמת הרבה אנשים נכנסים להרבה מצבים בדעה צלולה, אבל ברגע שהם במצב הזה הנטייה שלהם כבר לחשיבה צלולה נפגמת, ואז השאלה זה מה עושים. זאת ש... לא נראה לי שיש באמת תשובה על זה. יש מקרים
שבהם... לא חוקית לפחות.
לא חוקית. יש מקרים שבהם אתה יכול להצביע על קבוצה ולהגיד מתעללת פיזית באנשים, היא מתעללת פיזית בקטינים, ושם אתה יכול לצאת להגנה ולפתרון שהמקרים האלה, אולי על הזנחה רפואית אגב, על דברים כאלה, אפשר אולי. אבל ברוב המכריע של המקרים, אפשר פשוט להפיץ את המודעות לזה, וכמו שלצורך העניין, שוב, אני אתבטא בצורה אולי רלטביסטית קצת, והרן אולי יעווה את הפנים או לא, כמו שהורים רוצים לשטוף את המוח שהילדים שלהם על פי מערכת האמונות שלהם, אז שהם יגנו על הילדים שלהם ממערכות האמונות האחרות. אני לא יודע אם זה מוצדק יותר או פחות, כי גם זאת שטיפת מוח, אבל זה טבעו של העולם.
יש איזה כתות שמסוכנות גם לאנשים מחוץ לכתות?
מסוכנות, לדוגמה סיינטולוגיה. סיינטולוגיה יש בה את המונח הזה של הפייר גיים שנטבע בתוך הקאט, שהוא אומר...
ירון, יש לך מספיק כסף לפני שאתה מדבר עליהם?
כן. לסיינטולוגיה! ירון, ירון הלך, עכשיו מישהו אחר מדבר על סיינטולוגיה? סיינטולוגיה יש את הנושא של פייר גיים, שזה אומר החלטה בתנועה שכל מי שמאיים על התנועה הוא פייר גיים ושוב, זה ציטוט, להרוס אותו באמצעים של רמייה ושקרים והפללה וכולי.
וזה בוצע בעבר באופן מדוקדק ומכוון היטב על ידי אלפים מאנשי התנועה שהתאגדו ביחד כדי לעשות את זה באופן מאורגן.
אנחנו נשים באתר המתחרט הלינק.
כן. אז זהו, לדוגמה, עצם זה שאנחנו מפחדים קצת לדבר על זה, זה לא סתם, זה כי הסיינטולוגיה מגיבה מיידית בתביעה לכל דבר. אז זה דוגמה לקאט שהיא הרסנית כלפי האנשים מחוץ לה. יש כאלה.
יש גם נגיד קאט שפוצצה גז רעיל במרכב תחתית ביפן.
ביפן, נכון.
איזה קאט זאת?
אחרי השם שלהם, בדקתי אותה לפני רגע.
או משהו עם שמש, אורך שמש.
כן, כן, משהו עם שמש.
אז אתה לא מעניין אותו רק קבוצות של אנשים שחיים באיזשהו מקום רוחק ביחד, בהסגר, ועושים מה שטוב להם, אלא כאלה שבהם יש אנשים שנולדו לתוך המערכת ללא בחירה ומנצלים אותם בצורה קשה.
ושוב, איפה מותחים את הקו בין זה לבין דת? גם בחברות האלה.
הזין בתחת זה מקום טוב להתחיל.
אוקיי, אז אני מסכים שבמקומות האלה קל למתוח קו. מפה נראה לי כדאי לעשות נגיעה קצרה בנושא הזיכרון האנושי, הוא גם משהו שקשור להרבה ממה שקורה בכתות. יש אנשים שנוטים לחשוב על הזיכרונות שלהם בתור משהו קבוע ואמין. ובפועל אני שוב אחזור למנטרה שלי, זה לא ככה כי המוח האנושי ממש מחורבן בלהבין מה שקורה מסביבו. יש שורה של מחקרים שנעשו במשך עשרות שנים שמראים שוב ושוב ושוב כמה זיכרון הוא לא אמין, ניתן בקלות מאוד להשפעה ולשינוי. התחום הזה כולו התפוצץ בעיקר סביב טיפולים פסיכולוגיים שמעלים זיכרונות מודחקים מהילדות. הרבה פעמים בהקשר של התעללות וכולי. עכשיו, רק כדי להיות ברור, אני חושב שניצול מיני של ילדים זה דבר נוראי ומתואב, ואני כמובן לא אומר שזה לא קורה. זה קורה, אבל השיטה הזאת של שחזור זיכרונות היא דרך גרועה מאוד לעלות עליהם, והיא לא יכולה לשמש כעדות, כי הרבה פעמים מה שקורה זה שהטיפול הפסיכולוגי שוטל את הזיכרונות האלה במטופל, למרות שהוא ממש יכול לחוות מהזיכרונות האלה טראומה ולקבל תגובות רגשיות לחלוטין אותנטיות, הזיכרון עצמו הוא רגשי, הוא שקרי. יש פסיכולוגית אמריקאית בשם אליזבת לופטוס,
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 לופטוס.
שהיא הייתה מובילה של מחקר קליני של הזיכרונות המודחקים, מחקר מדעי של כל הנושא הזה, והיא פשוט הראתה איך אפשר לשתול זיכרונות כאלה באנשים. לדוגמה, היא ביקשה מהאנשים לתאר איזשהו אירוע כמו נניח חתונה שלהם או של מישהו אחר, ואז כשהם סיימו לתאר לה את האירוע, היא אמרה, ואגב, כשדיברתי עם ההורים שלך, הם גם אמרו ששפכת יין על הקלה, או על החתן, או לא משנה, ואז הם אמרו, מה? אני לא זוכר את הדבר הזה. ואז היא חזרה אחרי כמה חודשים וראינה אותם שוב, והפעם הם בעצמם שילבו את זה בתוך הסיפור שלהם, והם כאילו נזכרו שבאמת נשפך היין על הקלה, ולא רק זה, המוח שלהם גם המציא את הפרטים שיתאימו את זה לתוך המסגרת. הם גם המציאו עוד כל מיני פרטים, כמו מה הם לבשה, איזה יין זה היה, מי עשה את הפעולה הזאת, וכולי, והם התייחסו את זה בתור זיכרון אותנטי לחלוטין. סתם כדוגמה לאיך זיכרונות כאלה יכולים להישתל, חזרו על הניסוי האלה בווריאציות שונות המון 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 פעמים, וזה רק אחד מהדברים שמראים לנו שבאמת אנחנו לא יכולים להסתמך על הזיכרונות שלנו.
אני רוצה לעשות איתכם ניסוי. אוקיי.
הקהל יכול להשתתף בבית?
הקהל יכול להשתתף בבית, כשיש איזה שלב עם כתיבה קצת, אז אם אתם מכונית או משהו, אל תהיו מפגרים, בסדר?
עצה לחיים.
תנקו את הראש, תתרכזו, אוקיי? זה קשור לזיכרון, כן?
אוקיי.
אני יכול להרביץ פה כמה מילים.
אוקיי.
Candy, sour, sugar, bitter, good, taste, tooth, nice, honey, soda, chocolate, heart, cake, eat, and pie. אוקיי. עכשיו, אחרי ששמעתם את המילים האלה, קוראו לכל אחד ייקח לו דף, ואני רוצה שתרשמו את כל המילים שאתם מצליחים לזכור מתוך המילים שאמרתי עכשיו.
יש לי זיכרון מחורבן.
לא, אני לא קשבתי מההתחלה, אבל אני אנסה לזכור.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו אני אוכל לתת לכם עוד שלוש מילים, ואני רוצה שתקשיבו למילים ותגידו לי איזה ואם איזה ואם ואיזו מאלו מהם הייתה ברשימה.
אוקיי.
טייסט, פוינט, סוויט. תרשמו לעצמכם כל אחד מהתנות.
אוקיי.
יפה. אז לטייסט, מי אומר שהיה?
היה.
אני לא חושב שהיה.
היה.
אוקיי, פוינט?
לא היה.
היה.
סוויט?
היה.
אני לא בטוחה שהיה.
אני גם, אני חושב שלא
זוכר שהיה.
לדעתי אנחנו אולי נזכור את סוויט, בגלל שהיו הרבה התייחסויות לטעם.
כן, אני לא זוכר את סוויט.
זה מצביע לזה. 80-90% האמינו שהמילה סוויט הייתה, ועוד שהיא לא הייתה.
היה סוגר.
פה יש רק 20%
שחשבו את זה. יש סוגר, פאי. סוויט, סוויט זה הג'יסט של המילים, זה איזשהו קו מחבר ביניהם.
אוקיי.
וזה ניסוי ש... שחסטר, שחטר,
שחטר,
שחטר, 80-90% וזה גם שוחזר, 80-90% מהאנשים חשבו שהמילה סוויט אכן הייתה למרות שלא הייתה, ובנחישות.
כן, זה הקטע, הרבה פעמים כשיש לנו זיכרון שגוי, אנחנו עדיין, אנחנו בטוחים בו ואנחנו עומדים עליו, זה. לא רק זה, גם יש מה שנקרא flashbulb memories, כלומר זיכרונות שהם נצרבים באירוע מאוד משמעותי בחיים שלך. האמריקאים מדברים על איפה הם היו ב-9-11 לדוגמה, או אתה איפה היית כשהייתה את ההזדקה הראשונה במלחנת המפרץ, או כששמעת שמישהו חס ושלום מת או משהו כזה, ולזה אנשים נוטים לייחס הרבה יותר ביטחון, הם אומרים זה אין סיכוי שאני אשכח בחיים, אבל מראים שזה מתנהג בדיוק כמו כל זיכרון אחר, וטועים בזה בדיוק כמו כל זיכרון אחר.
לפי מה שאני הבנתי, כשאתה נזכר בזיכרון, חלק מהתהליך של ההיזכרות זה גם סוג של כתיבה מחדש של הזיכרון. אז דווקא זיכרונות שאתה, למשל כמו זיכרונות של האירועים המשמעותיים האלה, שאתה יכול להיות נזכר בהם קצת יותר מאשר איזה משהו איזוטרי שקרה לך בגיל 4, דווקא הם כן משתנים יותר וכן יכולים להיות רחוקים מאוד מאיך שזה היה במציאות, מאשר איזה משהו שלא חשבת עליו 20 שנה ופתאום עולה לך בראש, והוא קצת יותר טהור, כאילו, קצת יותר עדיין קרוב למציאות.
האבולוציה לא פיתחה תאי זיכרון שהם read-only לצער.
כן, עדיין לא.
יש מה שמגדירים שבעה תאי זיכרון. איפה בעצם אנחנו נופלים בזיכרון שלנו? נשים לינק ואני אעבור עליהם ממש בקצרה.
וגם שחטר.
יש את הנושא של עריות, של עבר הרבה מאוד זמן. יש הסחת דעת. אתה מגיע הביתה, בשנייה שנכנסת הביתה, אתה מרים את הטלפון כי מישהו מתקשר. אתה שמת מפתחות במקום שמעולם לא שמת אותם. ייקח לך הרבה מאוד זמן למצוא אותם אחר כך, כי הדעת שלך הוסחה. חסימה זה משהו שכולנו מכירים, זה עומד לי על קצה הלשון ואני לא זוכר למה. ייחוס, אני מייחס שני דברים כמו שדיברנו קודם, שאחד היה ואחד לא היה. שאלות שמכוונות אותנו, הטיה, לקחת אירועים מהעבר ולעשות אותם שהם יהיו מאוד תואמים לדברים שקורים לי בהווה. ויש זיכרון שהוא דווקא הפוך על הפוך מהמקום של משהו לא עוזב לי את המוח, שזה כבר טראומה או משהו שיר נודניק שיושב לך ולא מרפא ולא מרפא, זה התופעה ההפוכה של איבוד זיכרון, שגם הזיכרון נדפק. הוא פשוט מין מנטרות שחוזרות במוח. יש פירוט מאוד יפה של זה, אנחנו שוב נשים לינק של כל השבעה חטאי זיכרון, שכל אחד יש לו את המומנט שלו, וביחד אנחנו יוצרים משהו שהוא בין מציאות אמת לבין משהו שאנחנו מביאים משלנו.
כן. עכשיו, קטע, הרבה פעמים אנשים, כשהם שומעים את כל ההסברים הרציונליים האלה על כמה שהזיכרון שלנו דפוק, אז הם אומרים, כן, אבל זה בנוגע לזיכרונות שהם אולי ארטילאים, וזה אירועים הרגשיים באמת בחיים שלי, אותם אני זוכר טוב. והקטע המעניין הוא שגם זיכרונות פיקטיביים לגמרי, שקריים לגמרי, נושאים איתם את אותה מטען רגשי, את אותה או טראומה או התעלות רגשית כשנזכרים בהם, הכל פשוט אחד לאחד. כל החוקרים האלה שגילו כאילו זיכרונות של ניצול מהילדות, הם אומרים, אבל בטיפול הפסיכולוגי הבן אדם מתפרק לחלוטין, וכאילו מהרגע שהוא נזכר בזה, החיים שלו פשוט נהרסו, כי הטראומה הזאת רדפה אחריו. וזה גם מה שקורה עם זיכרון שקרי. אין שום דרך להבדיל, או היום אין שום דרך להבדיל, בין זיכרון שקרי שהמצאת לעצמך, לבין זיכרון אמיתי שחווית.
רוצה להגיד שקודם כל לגבי זיכרון, כמה שאנחנו אוהבים לדבר וכמה מחקרים שנעשו, זה דווקא אחד, לא דווקא, אחד התחומים שאנחנו עוד לא לגמרי מבינים מה קורה. אנחנו יודעים להגיד על כמה דברים לא קורים, אבל מה ממש קורה, we haven't really figured it out yet. מה שברור זה שאנלוגיה למחשב למשל היא נוראית. או למסריטה. כלומר, משהו שלוקח אינפוט
סדרתי. משהו,
כן, סדרתי כמו ויז'ואל, כמו צילום, ושם אותו באיזה מגירה במוח. ממש, ממש, ממש לא. קודם כל, כידוע לנו, בעצם האינפוט, יש לנו כבר הרבה דברים שקורים, והרבה פרשנות שאנחנו עושים, הרבה דברים שאנחנו לא לוקחים, והרבה דברים שאנחנו כן לוקחים, שלא היו שם, דברים שבאו מאיתנו, מפרשנות שלנו, מתפיסה שלנו. מעבר לזה, הקידוד הוא כנראה רב אזורי, ואתה יודע, יש נוצרים קשרים במוח, והם יכולים להיות חזקים יותר או חזקים פחות, בהתאם לאמוציות, בהתאם למחזוריות שיש או אין.
שאולי כדאי לקשר את זה לנושא של כל הפודקאסט.
של כתות.
אני חושב שעברנו מזמן את הנושא.
אני חושב שעברנו מזמן את כתות.
לא, אבל הנושא של חשיבה ביקורתית, הרבה מאוד מהדברים שאנשים מאמינים בהם מתבססים על משהו שאני זוכר בבירור שראיתי, משהו שמישהו אמר לי שהוא זוכר בבירור שקרה לו אתמול, וחשוב לדעת באמת שהזיכרונות האלה הם כל כך נתונים להשפעה וכל כך פלימזי ולא קשורים למציאות, שמאוד לא כדאי להתבסס על דברים כאלה כשאנחנו מנסים לשפוט אירוע שקרה או לא קרה.
כן, כאילו מעבר לכל העובדה שאנחנו שמים לב לדברים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם, שהוא הבנה מחורבנת בסטטיסטיקות, החושים שאנו דפוקים, חשיבה קבוצתית משפיעה עלינו.
המוח מחורבן.
כן, המוח מחורבן. אפילו כשזה מגיע לקטע של טוב, כבר עברנו את כל זה ושמנו את המידע בראש, אפילו שם זה מתחרבש. כאילו פשוט, כן, חר של דבר. אוקיי. כמו כל שאר הנושאים שאנחנו נוגעים בהם, זה עוד מקום שבו אם אתם מרגישים בטוחים בעצמכם, באופן מוחלט בזיכרון שלכם, או בזיכרון שלכם.
או בקאט שאתם שייכים לה.
או בקאט שאתם שייכים אליה. זה השלב לשים על זה סימן שאלה, ולזכור שהדברים הם לא ככה, וכשמסתכלים על העניין באופן עובדתי, הזיכרונות שלנו הם מאוד מאוד לא אמינים, תמיד עדיף להסתמך על מידע מוצק ומתועד שאפשר לחזור עליו. ועכשיו קצת בנושא אירועים מקומיים שהיו, ביום רביעי זה היה, היה מפגש במרכז חמדה בתל אביב, שבו היו כמה הרצאות די מעניינות על עתידנות, על האינטרנט ועל מה שביניהן, ועם דיווח מהאירוע, אביב.
אני לא יודעת כמה דיווח מהאירוע זה יהיה, אבל אני כן הבנתי שהם הולכים לעלות לרשת או את המצגות שהם השתמשו בהם, או ממש צילומים מהאירוע עצמו, אז ברגע שזה יקרה אנחנו נשמח לחלוק איתכם. זה היה ערב נורא נחמד שהיה קשור במוח, ברשת ומה שביניהם. הרצו חמישה מרצים מאוד מעניינים. הראשון היה רן לוי שדיבר על רשע ברשת, על וירוסים, על כל מיני רוגלות מרושעות שמטרתם לפגוע בנו, לשאוב מאיתנו מידע וכרטיסי אשראי וכסף. הוא הפתיע אותי בכך שיש 50,000 וירוסים חדשים כל יום ברשת האינטרנט, שזה מספר שלא לא ראיתי אותו מגיע. אני אישית נורא נהניתי מההרצאה, אני חושבת, זאת אומרת, הפתיע אותי לגלות ש... אני אוהבת את הפודקאסט של רבל נבי מאוד, עושים היסטוריה, והוא מדבר שם בצורה ש... שנראית כאילו שולט בחומר מאוד טוב, ובפודקאסט אני מניחה שזה מקריאה מדף. אבל בהרצאה הוא גם נשמע, הוא היה מאוד זורם, והוא עשה את זה בעל פה, ואני חושבת אותי זה מאוד הרשים. אחריו עלה אמנון קרמל, שגם לא יש פינה אצל רן לוי בעושים היסטוריה. הייתה לו הרצאה מרתקת על החיבור בין מוח למחשב, על סייבורגס ועל כל הדברים הפסיכיים שאנחנו נוכל לעשות בעתיד עם המוח שלנו, עם המוח של...
הדברים של... שגם כבר עושים היום.
ודברים שעושים היום.
עם חיבור של כל מיני ידיים ביוניות לכל מיני אנשים וכו', זה היה מרתק מאוד.
כן, הוא התחיל באמת מדבר על סייבורגס, על שילובים של חלקים רובוטיים בגוף שלנו, ועבר יותר לנושא של מוח, שאנחנו כבר עכשיו היה תמונה של ג'וק גדול מאוד במצגת במשך די הרבה זמן. אנחנו מסוגלים לשלוט ממש במוח של חרקים, אנחנו יכולים להעביר זיכרונות בין עכברים, דיברנו על זיכרון ועל כמה שאי אפשר לשלוט בו, אנחנו, והוא כל כך פלימזי וחמקמק, אז יכול להיות שיום אחד אנחנו נוכל להקליט זיכרונות עד כמה שזה יהיה רלוונטי, לפחות מה שאנחנו זוכרים באותו רגע יישאר לעתיד. אחר כך רואי צזנה דיבר על הרשת שקמה לחיים, שזה היה, זה גם היה הרצאה מעניינת, היא הייתה קצת יותר פלאפית כזו, קצת יותר...
קצת יותר בלוקס.
זה לא היה מדע, אתה יודע, פרופר, אבל הוא אמר דברים מעניינים.
זה היה תהייה כזאת באוויר, מה יקרה אם הרשת פתאום תהיה לה מודעות משל עצמה ו...
אם ג'ון סיריל היה שם, הוא היה
מרביץ למכות מילה.
ליאור צורף נתן הרצאה שאני חשבתי שהייתה נורא חביבה, היא לא חידשה יותר מדי, אבל הוא כן עשה את זה בצורה מאוד חביבה והומוריסטית ונחמדה, על איך שהרשתות החברתיות שינו לנו את החיים, אנחנו ממש נמצאים בתוך מהפכה שאנחנו אולי לא כל כך מרגישים כי אנחנו ממש בתוכה, אבל העולם כפי שאנחנו חיים אותו עכשיו, שאנחנו יכולים לקבל תשובות לכל דבר מהרשימה של העשרות חברים שיש לנו בפייסבוק או בטוויטר, זה לא מה שהיה לפני 5 שנים. סיים את הערב זיו קיטרו עם הרצאה די מעוררת השראה על, על האינטרנט כמקור כאמור להשראה, ליצירתיות, לידע, כסוג של, כיכולת שלנו לשמור ידע ולהעביר אותו לדורות הבאים הרבה יותר בקלות מאשר כל זמן אחר בהיסטוריה לפנינו. זה, לדעתי זה היה אחלה ערב, אני מאוד מקווה שבאמת מרכז חמדה, כפי שהוא הבטיח, יעשה עוד דברים כאלה. ובנוסף, יש להם עוד אירוע ממש בקרוב, FameLab, שהזכרנו אותו במשפט אחד לפני איזה תוכנית או שתיים. מדובר בתחרות של מדע ב3 דקות, שדוקטורנטים... כן, דוקטורנטים ומסטרנטים עולים ומרצים 3 דקות על תחום המחקר שלהם, ובחמישה במאי, במרכז חמדה, יהיה הגמר של התחרות הזאת. ואפשר לבוא, לראות, לשמוע את ההרצאות הקצרות האלה שוודאי היו מעניינות.
מי שזוכה בתחרות ניסה ללונדון ל10 ביוני, ששם יש בעצם את התחרות העולמית.
היה גם נחמד א' לראות את הגיוון בקהל, וגם לפגוש את האנשים מהתנועה. פגשנו את דפנה שיזף, שגם בדיוק השיקה את אתר הספקנים הישראלי, שיש לנו לינק אליו מהאתר שלנו, שפינוזה, וזה מאוד נחמד לראות את התנועה ואת הקבוצה הזאת מתגבשת ועולה.
ובקרוב נהפוך לקאט הספקנים.
ועכשיו כבכל שבוע, לפינת אמת או ספק סביר, שבו הפעם איראן יאתגר אותנו עם עובדות או ידיעות, שהם או אמת או שקר, ואנחנו נצטרך לנחש מה ומה.
הפעם, אני חושב שזה בהשראת הפעם הקודמת, ובפעם שלפניה, והפעם שלפניה, שכל פעם מישהו ניסה לעשות את זה באופן שונה קצת, אז הפעם אני אתן שלושה גילויים מרכזיים כאלה ואחרים מההיסטוריה של המדע, ואתם צריכו להגיד מתי הם התרחשו. לא בדיוק, לא צריך להגיד בדיוק, אלא אחד לעומת השני.
מי הראשון, מי השני, מי השלישי?
כן. פשוט לסדר אותם לפי הסדר, זה הכל. שלושת הגילויים הם אלה. הראשון, טוב, לא הראשון. אחד מהם
זה הראשון.
הוא הגילוי הוא הגילוי שהגופים השמימיים, פלנטות, כוכבי שביט וכן הלאה וכן הלאה, נעים לפי אותם חוקים פיזיקליים כמו כדור הארץ. זאת אומרת, יש ביניהם השפעות כבידה ודברים שכאלה. אחד נוסף הוא התיאוריה האטומית, שכל החומר מורכב מחלקיקים מאוד קטנים, שלא ניתן לחלק אותם עוד יותר.
שיהיה, אתה כוח הלך לקפול.
והאחרון, האחרון הוא שאלה פשוטה, מתי גילו את אורנוס?
שלך? שלך או של
אירון? יוריינס?
אני לא יודע למה קוויתי להימנע מזה, אני באמת קוויתי.
איזה דבר.
סיין. כן, אוקיי.
אז ירון, תתחיל.
אני אתחיל?
כן.
אוקיי, נעשה את זה קצר. התיאוריה האטומית הגיעה ראשונה.
אוקיי.
דמוקריטוס. זה שקר כלשהו. איזשהו שקר יווני כלשהו.
But it's debatable. אם אתה רוצה לקרוא לזה תיאוריה אטומית.
אבל בסדר. יש את החלקיקים של חומר וביניהם כלום וזהו. הדבר הבא זה אורנוס, שהוא נצפה לדעתי עוד לפני שהבינו בדיוק מה זה כוכבי לכת ומה קורה שם. והאחרון זה שאותם החוקים מושלים גם בפלנטות וגם בכדור הארץ.
ליאורה?
אני חושבת שהתיאוריה האטומית היא ראשונה. הגופים הם השמימים כמו כדור הארץ השנייה, והשלישי זה גילוי אורנוס, אורניוס או איזשהו אור.
אוקיי.
אני מירון.
סבבה, בסדר.
סיבה להצדיק את זה.
אין בעיה.
גם אני מירון.
כולם ירון.
רק אני שונה. אני לא איתך ירון, אני לא בקט.
מה לעשות?
מצד שני כולכם טועים.
מצוין.
אורנוס היה האחרון שהתגלה.
אז אני לפחות בזה צודקת.
לא.
לא, הוא לא.
זה מה שאני אמרתי.
ליאורה אמרה את זה.
כן, אמרתי. כן, אמרת שחשבתי.
כן, אמרתי אטומית, גופים.
ליאורה, לא רק ניצחת, אתה גם מקבל את כתר היום.
יאה.
התיאוריה האטומית אכן התגלתה, הוא עלתה לראשונה בידי דמוקריטוס. והבחור שחינך אותו, אוסיפוס, ב-430 ומשהו או משהו כזה לפני הספירה. אפשר לחלוק אם זה אטומית או לא. הקונספט הבסיסי, כן, יש דברים, אי אפשר לחלק אותם, מופרדים בידי חלל ריק, אי אפשר להשמיד אותם, הם תמיד התקיימו, תמיד התקיימו. הם נעים כל העת, יש מספר אינסופי שלהם, ויש להם סוגים שונים מובדלים בצורתם ובגודלם. אז נכון שהוא כנראה חשב שמדובר בפרוחים קטנים או משהו כזה, והיום אנחנו יודעים דברים הרבה מעבר לכך, אבל התיאוריה הבסיסית, לא במובן המדויק אולי, הוא אלה.
בתור תיאוריה שהופלצה מהתחת, זה קרוב באופן
זה לא רע. נכון
מלא. הוא לקח אבן, הוא שבר אותה. מדבר אחד גדול, זה עבר לחלקים יותר קטנים.
יש הרבה תחת.
הגילוי על הגופים השמימיים היה של ג'אפר מוחמד איבן מוסא איבן שקיר. מהמאה התשיעית.
נראה לי שניצחת.
מהמאה התשיעית.
לא, זה זיכרון שתול אצל ערבי.
הוא אחד משלושת האחים מוסא, שהם חבר'ה מפורסמים פרסים מבגדד, שאחד התמחה באסטרונומיה ופיזיקה, אחד התמחה במכניקה, האחרון בגיאומטריה.
הם פרסים מבגדד?
את לועגת, והם אמרו דברים מבריקים.
אני לועגת.
היו הראשונים שהמציאו מכשירים, את המכשיר המוזיקלי המעונה, הממוכן, וכתבו ספרים כמו הספר אודות תנועתם של הכדורים.
סליחה.
אוקיי, טוב, לא הכרתי אותם, האמת.
מדהים, גם אני לא, זה מדהים. אני יודעת שהערבים הציעו הרבה דברים.
לא, אני ידעתי על הרבה מאוד זה, אבל לא עליהם.
בהתקפה יקרו הרבה מאוד דברים שהתגלו על ידי הערבים, כן? בכל רוב הבסיס השיטה המדעית התחיל אז.
זהו, שהכרתי הרבה מאוד מדענים ערבים ופרסים בעיקר, ואותם לא... לא, באמת, הפרס... לא סתם פרס הייתה אימפריה.
הם עשו את הגלית שבעיניי מאוד מהותית, השמיים הם כמו... as in heaven so is in earth, שבה של כל התנועות בחלל שאנחנו יכולים לראות הן מבוססות על אותם חוקים כמו כאן.
מה? חשבתי שזה היה ניוטון.
לא, ניוטון, הם נתנו את הבסיס שניוטון אחר כך הפך אותו לחוקים אוניברסלי.
פאקינג, אוניברסלי, כמו שם, גם פה.
כן, אבל הוא עשה את זה ממש ממש אוניברסלי וכל הכבוד, אבל הם עלו על המחשבה שזה אפשרי, וגילו את כוח המשיכה מהבחינה הזאת גם כן.
הורשמתי מאוד, יפה מאוד.
זאת אומרת, הם לא ידעו להגיד בדיוק מהו כוח המשיכה.
הם הצילו את כל הכתבים של כל האימפריה היוונית.
ידעתי, אבל לא את זה, חשבתי, אוקיי, בסדר.
בזמן שכל העולם המערבי שרוי בימי האופל שם, חגגו יופי, אבל אז...
כן, אבל מאז...
איך שגלגל מסתובב.
באמת, אבל מאז הם קפאו וזהו.
לא יודע אם זהו, אבל כן, זה בהחלט לא מה שהיה פעם, כמו שאומרים.
אוקיי.
אחלה. אורנוס התגלה לראשונה ב-1690, על ידי בחור בשם ג'ון פליימסטיד, שזיהה אותו בהתחלה ככוכב שבט, הוא חשב שזה עוד אחד מהכוכבים האחרים. רק ב-1781, זאת אומרת 100 שנה אחר כך, סר וויליאם הרשל זיהה אותו ככוכב שביט, והמשיך לטעון שהוא כזה, עד שאנשים אחרים אמרו לו ספציפית אסטרונום רוסי אחד, שזה בתכלס מסלול. יש לו מסלול קבוע מסביב לשמש, והתחילו לחשוב שזה כנראה פלנטה.
Yeah, and it's probably Uranus.
סר אותו וויליאם הרשל החליט לקרוא לו גיאורגיום סידיוס, דרך אגב. שמשמע הוא כוכבו של ג'ורג' לכבוד פטרונו החדש, המלך ג'ורג' השלישי, שהתחיל לשאלה לו משכורות שנתית. לקח די הרבה זמן עד שקראו לו בשם אחר. בהתחלה רצו לקרוא לאורנוס נפטון.
זה די משלשת.
על שם הפלנטות, עם שמות, אלים יוונים, זה. אבל אז איזשהו מישהו ציין שאם כבר הולכים בכיוון הזה, אז צריך לקרוא על שם אביו של סאטרון, כי סאטרון קראו על שם אביו של יופיטר. אז אביו של סאטרון הוא אורנוס, אז הוחלט לקרוא לו אורנוס.
באמת? זה?
באמת?
כן, זה הכיוון. ואז נפטון היה אחר כך. רק קטע המשעשע האחרון, באותה תקופה ממש התגלג מיסוד רדיואקטיבי חדש, שמגלו החליט לקרוא לו אורניום, כדי לעודד את הנטייה שלקראו באמת אורנוס, הוא חשב שזה משהו שכדאי.
באמת?
כן.
That's
fucking awesome.
Very nice. רק ב-1850, אבל סופית השתנה שמו של גיאורגיום סידיוס לאורנוס.
והקהילה המדעית רתחה כמו כששללו את מעמד הכוכב לכת של פלוטו. אוקיי, טוב, תודה רבה. אני הופתעתי. כן, כל הכבוד. וליאורה שהצליחה.
שכולכם הייתם עם ירון ורק...
כן, מה שמראה ש...
שהקאט שלך לא
תעבוד. הקאט שלי לא תעבוד, אני לא גורו אמיתי.
אם אפשר רק דבר אחד קטן לסיום, יש סקר, מחקר באוניברסיטת אוהיו בקשר לפודקאסטים. אני שמעתי על זה מהאתר של המשחקייה. אם מעניין אתכם לתרום כאילו למחקר הזה, פרופסור אלן מידלטון ממש מבקש אישית מכל אחד שמקשיב לפודקאסטים ורוצה לעזור, אז לכו לשם ותגידו שאנחנו שלחנו.
וואו,
יהיה לינק באתר.
אל תגידו לאף אחד שאנחנו שלחנו.
במיוחד לא לסיינטולוגים.
כן, כל מה שאתם עושים הוא לגמרי שלכם. I'm not responsible.
אתם מוזמנים להקשיב לתוכנית, לדרג אותנו ולהשאיר תגובות באתר שלנו www.safeksavir.co.il. אוקיי, מצוין. תודה רבה לכל מי שפה והקליט בשעה מאוחרת זו. עכשיו אחת בלילה. אני מודה לכל מי ששרד את ההקלטה הארוכה הזאת. ותודה לכם שהזנתם, אני מקווה, בתקופות יותר נחמדות מאחד בלילה ביום שישי.
ותודה לך, ירון.
תודה לך, ירון. ביי ביי. להתראות. Naturalist, he has funny ideas about how we exist, and he thought a lot about what makes living things the same. Natural selection, evolutionary change. Now, pre-Darwinian science was influenced heavily by theology. It was believed that all organisms were created simultaneously by God, and all life forms were unchanging from the moment of their creation. Darwin thought, this can't be. It was 1831, when the Beagle sailed the sea. On a budget sowed the seeds for Darwin's place in history. He docked that tortoise island near some cactus by the shore. Finches' beaks weren't all the same, so Darwin gave the birds different names. Now back to England with news for the king. The origin of species is a trace of things. Ha! And
And thus Darwinian science was developed. Evolution does occur. Evolutionary change is gradual and driven by natural selection. Every species alive today arose from a single original life form. Everything we have believed to this point is wrong.
On the origin of species, now Victorians be damned. Favorable adaptation of the livers to adapt. Competing for survival here is offspring of the strong. The weak don't eat. I guess they don't belong. Evolution is natural. It's theorized. It's factual. To thank all the birds we see playing.
Initially, there was much opposition to Darwin from religious thinkers and some scientists, but it was soon overcome. Evolution was accepted by the middle classes. From so simple a beginning, one of the most important and unifying theories in the history of scientific thought had opened the door to an understanding of the world around us and beyond.
So for 4 billion years now, the tree of life grows on. 99% of species have come and now they're gone. A similar